העימות הגדול
פרק 15 כתבי הקודש והרפורמציה בצרפת במאה ה-16 תנועת הרפורמציה אשר פרסה בפני בני האדם את כתבי הקודש ניסתה לחדור לכל ארצות אירופה היו ארצות שקיבלו את התנועה בברכה ובשמחה וראו בה שליח שמימי בארצות אחרות הכנסייה הקתולית הצליחה במידה רבה למנוע את כניסתה של התנועה לפיכך, אור הדעת של כתבי הקודש על השפעותיו המרוממות כמעט הוסתר לחלוטין מעיני הציבור. באחת הארצות, על אף שאור האמת חדר אליה, נבצר מן החושך להבינו. במשך מאות בשנים, האמת והשקר נאבקו זו בזה על השליטה. לבסוף, הרוע ניצח והאמת השמימית הודחה. וזהו הדין. האור בא אל העולם, ובני האדם, אהבו את החושך יותר מן האור. יוחנן ג' 19 האומה נעזבה לנפשה, לקצור את פרי הבאושים של הדרך שבחרה בה. ידה המרסנת של רוח אדוני הוסרה מן העם שבז למתנת החסד שלה. אדוני התיר לרוע להבשיל. העולם כולו חזה בפרי הבאושים של תחיית האור ביודעין. המלחמה בכתבי הקודש, שנמשכה מאות בשנים בצרפת, הגיעה לשיאה באירועי המהפכה. התפרצות נוראה זו נבע מן הדיכוי של כתבי הקודש בידי הכנסייה הקתולית. היא שימשה דוגמה מוחשית בולטת ביותר שהעולם חזה מאודו של חריגה מן המדיניות של הכנסייה הקתולית. דוגמה של התוצאות שנבעו מתורותיה במשך למעלה מאלף שנים. הדיכוי של כתבי הקודש במהלך שלטון האפיפיורות נובע בידי הנביאים. המלאך שגילה את אירועי אחרית הימים ציין את התוצאות הנוראות שיבואו במיוחד על צרפת עקב שלטונו של איש הרשע. מלאך אדוני אמר, פרמסו את עיר הקודש, קהילת האמת, 42 חודשים, ואתן לשני הידי ונבו 1260 ימים והם לבושי סכים. כאשר יגמרו את עדותם, החיה העולה מן התהום, תעשי מהם מלחמה, תנצח אותם ותהרגם. גביעותיהם תהיינה ברחוב העיר הגדולה, הנקראת באופן רוחני סדום ומצרים, אשר שם גם נצלב אדונם. יושבי הארץ ישמחו עליהם ויעלזו, וישלחו מנות איש לרעהו, שכן שני הנביאים האלה יחיבו ליושבי הארץ. אחרי 3.5 ימים, באה בהם רוח חיים מאת האלוהים. הם קלמו על רגליהם, ופחד גדול נפל על רוהיהם. ההתגלות י' 2-11 שתי התקופות שהוזכרו כאן, 42 חודשים ו-1260 ימים, הן זהות. שתיהן מייצגות את פרק הזמן שבו קהילת המשיח תסבול דיכוי מידי רומא. 1260 שנות שלטון האפיפיורות, שהחלו עם כינון הכנסייה הקתולית, ועלייתו על הכס של האפיפיור בשנת 538 לספירה, היו אמורות להסתיים בשנת 1798. בשנה זו, צבא צרפת פלש לרומא ואסר את האפיפיור, שמת בשלב מאוחר יותר בגלות. על אף שבתוך זמן קצר נבחר אפיפיור חדש, ההיררכיה האפיפיורית לא הצליחה מאז ואילך, להשיב לעצמה את הכוח והסמכות שהיו בידיה בעבר. רדיפת הקהילה המשיחית לא נמשכה במהלך כל התקופה בת 1260 השנים. אלוהים, ברוב רחמיו על חסידיו, קיצר את פרק הזמן של המבחנים הקשים והייסורים ההזים שבאו עליהם. כשהמושיע ניבא על הצרה הגדולה שתיפול על הקהילה, הוא אמר, ואילולי קוצרו הימים מהם, לא היה ניצל כל בשר. אך למען הבחירים יקוצרו הימים ההם. מתי כבדלד 22 בזכות השפעת הרפורמציה, פסקו הרדיפות לפני 1798. באשר לשני העדים, הנביא הכריז, אלה הם שני הזיתים ושתי המנורות העומדים לפני אדון הארץ. מחבר מזמורי התהילים אמר, נר לרגלי דבריך והור לנתיבתי. ההתגלות י' 4 תהילים קופיוטט 105. שני העדים מייצגים את כתבי הקודש, הכוללים את התנך והברית החדשה. הברית הישנה והברית החדשה מהוות עדויות חשובות על מקורה ונצחיותה של תורת אדוני. שתיהן אף מעידות על תוכנית הגאולה. הסמלים, הקורבנות והנבואות בספרי התנ"ך מצביעים על המושיע העתיד לבוא לעולם. הבשורות והאגרות בברית החדשה מעידות על המושיע שבא לעולם בדיוק באופן שבו הסמלים והנבואות ניבו על אודותיו. והתן לשני הידי וינבו 1260 ימים והם לבושי שקים. במהלך מרבית התקופה הזו, עדי אדוני נותרו עלומים. שלטון האפיפיורות ניסה להסתיר מן העם את דבר האמת, ולהציג בפניו עדות שקר, וזאת כדי לסתור את עדות דבר אדוני. כשרשויות הדת והמדינה אסרו על העם לקרוא את כתבי הקודש, כשעדות הכתובים סולפה, ואנשים ושידים עשו כל מאמץ והשתמשו בכל אמצעי שיכלו להמציא, כדי להסב את ליבם של בני האדם מן העדות הזו. כשמי שהעז להכריז את האמיתות הקדושות של כתבי הקודש נרדף, נבגד, ניצוד, ונע, ישב בצינוק ומת על קידוש אמונתו, או נאלץ להימלט למעוזים, בהרים ולמהורות ומערות בלב האדמה. או אז ניבו העדים הנאמנים, בודם אותים סק על גופם. עם זאת, הם המשיכו למסור את עדותם לכל אורכם של 1260 השנים. בשעות האפלות ביותר, קמו אנשים מסורים ונאמנים שאהבו את דבר אדוני וכינו לכבודו. משרתים נאמנים אלה קיבלו חוכמה, גבורה וסמכות להכריז את האמת במהלך כל התקופה הזו. ואיש אם ירצה להרע להם, תצא אש מפיהם ותאכל את אויביהם. מי שירצה להרע להם בדרך זאת, מות יומת. ההתגלות י' א' 5. בני האדם אינם יכולים לרמוס את דבר אדוני ללא הסתכנות בעונש. המשמעות של ההשמה כבידה זו מוצגת בפרק החותם את ספר ההתגלות. אנוכי מעיד לכל מי ששומע את דברי נבואת הספר הזה. איש אם יוסיף עליהם, יוסיף עליו אלוהים את המכות הכתובות בספר הזה. ואיש אם יגרע מדברי ספר הנבואה הזאת, יגרע האלוהים את חלקו מעץ החיים ומעיר הקודש, מן הדברים הכתובים בספר הזה. ההתגלות כ"ב 18-19. אלה הן האזהרות שנתן אלוהים לבני האדם, כדי לשמור עליהם, פן ישנו באופן כלשהו את הדברים שהוא גילה או ציווה בדברו. אזהרות רציניות אלה, הטומנות בחובן האשמות חמורות כל כך, חלות על כל האנשים הגורמים לאחיהם, בני האדם, לזלזל בתורת אדוני. הן אמורות לעורר חיל ורעדה בליבם של כל מי שמכריזים בקלות דעת, כי לשמירת או לחילול תורת אדוני אין כל חשיבות. לדידם, אם נשמור ונחלל את תורת אדוני, לא יהיו לכך שום השלכות. כל אלה המרוממים את רעיונותיהם מעל ההתגלות האלוהית, כל אלה שמשנים את המשמעות המפורשת של הכתובים, כדי להתאימם לרעיונותיהם, לפי נוחיותם, או להתאימם להלך הרוח של העולם, לוקחים על עצמם אחריות גדולה ומפחידה. דבר אדוני הכתוב, דהיינו תורת אדוני, יבחן ויעריך את אופיו של כל אדם, וירשיע כל אדם שלא עמל במבחן המדויק הזה, שאינו טועה לעולם. בנבואה נאמר, כאשר שני העדים יגמרו את עדותם, החיה העולה מן התאום תעשה עמהם מלחמה. התקופה שבה שני העדים ניבו, בעודם עטויים שק, הסתיימה ב-1798. בעודם מתקרבים לסיום מלאכתם, שבוצע באלמוניות, נערכה נגדם מלחמה בידי כוח שהוצג בנבואה כחיה העולה מן התהום. ברבות מארצות אירופה, הכוחות ששלטו בכנסייה ובמדינה נשלטו בידי השטן במשך מאות בשנים באמצעות שלטון האפיפיורות. אולם, כאן מוצגת התגלות חדשה של כוח סתני. המדיניות של הכנסייה הקתולית הייתה לשמור על כתבי הקודש סגורים ומסוגרים מהן הציבור בשפות המקור שלהם, שהיו שפות זרות, וזאת תרת איצלה של יראת כבוד לדבר אדוני. תחת שלטונה של הכנסייה הקתולית, העידו העדים בעודם לבושי שקים. ואולם, כוח אחר, החיה שתעלה מן התהום, יקום כדי לערוך מלחמה גלויה ומרה נגד דבר אדוני. העיר הגדולה, שברחובותיה ישחטו ההדים וגופותיהם התגוללו בהם, נקראת באופן רוחני מצרים. מכל העמים שתועדו בהיסטוריה המקראית, התכחשה מצרים באופן הבוטה ביותר לקיומו של האל החי, ומיינה נסו למרותו. שום מלך לא העז מעולם לנהוג משרירות לב כה נחושה, ולמרות באופן כה גלוי ונועז בסמכותו של אלוהי השמיים מאשר מלך מצרים. כשמשה מסר לפרו את המסר מאת אדוני, השיב פרו ביהירות, מי אדוני אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני, וגם את ישראל לא אשלח. שמות A2. זוהי שלילת אלוהות לשמה, התאיזם. האומה שכונתה באופן רוחני מצרים, תשמיע את כחשות דומה כנגד טענותיו ומצוותיו של האל החי, ותפגין את אותה רוח של מרי וחוסר אמונה. העיר הגדולה אף הושבתה באופן רוחני לסדום. שחיתותה של סדום, אשר חיללה את תורת אדוני, התבטא במיוחד בפריצות. חטא זה יהווה אף הוא מאפיין בולט של האומה, שתגשים את הנבואות המסוימות שנכללו בפסוקים אלה. על פי דברי הנביא, זמן קצר לפני 1798, יקום כוח מסוים, סתני במוצאו ובטיבו, כדי להילחם בכתבי הקודש. הארץ שבה יושתקו הדויותיהם של שני עדי אדוני, תתאפיין בכפירה של פרו ובפריצות של סדום. נבואה זו התגשמה במדויק, ובאופן מדהים בהיסטוריה של צרפת. במהלך המהפכה, ב-1793, העולם שמע לראשונה על קבוצת אנשים שנולדו והתחנכו בחיק הציביליזציה, שנטלו לעצמם את הזכות לשלוט באחת הארצות היפות והטובות ביותר באירופה. להרים את קולם כאיש אחד, כדי להתכחש לאמת הרצינית ביותר שנשמת האדם קיבלה מעודה, ולוותר פה אחד על האמונה באלוהים ועל עבודת האל. צרפת היא האומה היחידה בעולם שבה שרד תיעוד אותנטי לכך שהרימה את ידה במרי גלוי כנגד בורא היקום. רבבות כופרים, רבבות מנעצי שם אדוני, גדשו ועדיין גודשים את אנגליה, גרמניה, ספרד וכל ארץ אחרת. אך צרפת ניצבת לבדה בתולדות העולם כמדינה היחידה שהכריזה באמצעות האספה המכוננת שהן אלוהים. לכל תושבי עיר הבירה, וחלק גדול באוכלוסיה, גברים ונשים כאחד, פצחו בשירה ובריקודים עם קבלת ההכרזה. צרפת גם ייצגה את המאפיין המובהק שיוחס לסדום. בתקופת המהפכה, שררו במדינה סיהוב ושחיתות מוסרית, שהיו זהות לאלו שהמיתו על הרי כיכר הירדן את חורבנן. ההיסטוריון מציג את האתאיזם והפריצות שרווחו בצרפת, כפי שתוארו בנבואה. בזיקה אדוקה לחוקים הללו, שהשפיעו על הדת, היה דבר שגרם לזילות של ברית הנשואים. המחויבות הקדושה ביותר, שבני האדם יכולים ליטול, ושביצועה מחזק ומגבש את החברה. והפר את ברית הנשואים להסכם אזרחי, שבו שני אנשים יכולים לקיים או להפר אותו לפי אהבת נפשם. אילו השטן ועושי דברו היו פועלים, כדי למצוא את הדרך היעילה ביותר להשמדת כל דבר ראוי לכבוד, כל דבר חינני או יציב מחיי המשפחה, ולהשיג בעת ובעונה אחת ודאות בכך שהנזק שהם ביקשו לחולל יועבר מדור לדור, הם לא היו יכולים להמציא תוכנית יעילה יותר מאשר זו המזלזלת בנישואים. סופי ארנו, שחקנית שהתפרסמה בזכות אמרותיה השנונות, תיארה את טקס הנישואים הרפובליקני כטקס מקודש של ניוף. עוד נאמה בנבואה על העיר הגדולה, אשר שם גם נצלב אדונם. גם פרט זה בנבואה התגשם בצרפת. באף ארץ אחרת לא הייתה רוח ששינה כה גלויה ובוטה כלפי המשיח, כפי שגילתה צרפת. באף ארץ אחרת לא נתקלה האמת בהתנגדות עזה ומרה יותר. במהלך הרדיפות האכזריות שהמיתה צרפת על המאמינים בבשורה, היא צלבה את המשיח מדמות תלמידה. דמם של הקדושים נשפר במשך מאות שנים. בזמן שהוולדנסים הקריבו את חייהם על הרי פיידמונט, כאשר העידו את דבר האלוהים ואת עדות ישוע המשיח, התגלות א', 2. עדות דומה על האמת ניסה בפי אחיהם בצרפת, הלוויגנזים. בימי הרפורמציה, חסידי התנועה הוצאו להורג בעינויים נוראיים. המלך והאצילים, נשים מכובדות, אלמות עדינות ואבירי האומה, התענגו על איסוריהם של הקדושים המעונים של ישוע. ההוגנוטים האמיצים, שנלחמו על הזכויות הללו, היקרות כל כך ללב האדם, שפכו את דמם בשדות קרב רבים, במלחמות קשות ועקובות מדם. הפרוטסטנטים הוצאו אל מחוץ לחוק, פרס כספי הובטח למי שילכוד אותם, הם ניצודו כחיות הבר. הקהילה במדבר, שחבריה היו קומץ צאצאים של המשיחיים הקדומים שנשארו בצרפת במאה ה-18, הסתתרה בערי הדרום ודבקה באמונת אבותיה. כאשר משיחיים אלה ניסו להיפגש בלילות, מחסות החשיכה על צל ההר או באזור צייד מבודד, הם נרדפו בידי פרשים, נתפסו, נגררו לספינות עבדים ונידונו לחיי עבדות. בניה התיאורים ביותר, המעודנים ביותר, האינטליגנטיים ביותר של צרפת, נחבלו באזיקים יחד עם שודדים ורוצחים, ועברו סבל מחריד. משיחיים אחרים, שזכו למידה מסוימת של רחמים, נפלו על ברכיהם בתפילה ונורו בדם קר. מאות גברים קשישים, מאות נשים חסרות אונים וילדים תמימים, מצאו את מותם על האדמה שעליה התאספו. כאשר ירדו במדרון ההר, או צעדו ביער, במקומות שבהם נהגו להתאסף, לא היה זה חיזיון נדיר לראות כל ארבעה צעדים גוויות מוטלות בהסב וגופות תלויות על עצים. ארצם נחרבה בחרב, בגרזן ובמקלות, והפכה לשממה, למדבר קודר רחב ידיים. מעשי הזוועה הללו לא בוצעו בימי הביניים, אלא בעידן ההערה והתבונה של לואי ה-14. כשהמדע פותח, האותיות פרחו, התיאולוגים והכמרים שחצר המלוכה והיר הבירה היו אנשים משכילים ורהוטים שהשפיעו רבות על מחוות של ענווה, צניעות וגמילות חסדים. אך הפשע ההפל ביותר ברשימת הפשעים האפלים, המעשה המחריד ביותר מבין המעשים הסתניים שבוצעו לאורך כל המאות ההיומות שחלפו, היה הטבח בסנט ברטלומאו. העולם עדיין זוכר באימה את המחזות הקשים של הטבח האכזר ביותר ומוג הלב ביותר. מלך צרפת, בעידודם של הכמרים, הבישופים הקתולים, נתן את הסכמתו למעשה המזוויע. הפעמון הגדול של הארמון צלצל באישון לילה, כעוד שציין את הטבח. אלפי פרוטסטנטים שישנו בשלווה בבתיהם, ובטחו במלכם שנתן להם את דיברתו, נגררו מבתיהם ללא שום התראה ונרצחו בדם קר. השטן, בדמותם שכנהי הדת הקתולית, צהד בראש הפורים. כשם שהמשיח הוציא את בני עמו מעבדות מצרים לחירות, וצעד בראשם כמנהיג הנסתר מן העין, כך השטן ניצח המלאכתם הפושעת והמחרידה של נתיניו, כמנהיגם הנסתר מן העין, וסייע להם להרבות את מספרם של הקדושים המעונים. הטבח בפריז ארך 7 ימים, כשבשלושת הימים הראשונים בוצע בחמת זעם שלא תיאמן. הוא לא הוגבל לעיר הבירה בלבד, אלא פרס לכל המחוזות והערים שבהם חיו משיחיים פרוטסטנטיים, וזאת בצו מיוחד מאת המלך. הרוצחים לא התחשבו בגיל או במגדר. הם לא חסו על חייהם של תינוקות תמימים או זקנים שסיבה זרקה בשערם. אצילים ואיכרים, זקנים וצעירים, אמהות וילדים, כולם נטבחו יחדיו. הטבח נמשך ברחבי צרפת במשך חודשיים. 70,000 איש ממיטב בניה של האומה נשמדו. כאשר החדשות הגיעו לרומא, הם גרמו לרוממות רוח ולשמחה גדולה מאוד בקרב המנהיגות הקתולית. הקרדינל מלורין העניק 1,000 פאונד לשליח שהביא את הבשורה. הרובים בטירת סנט אנג'לו נורו במתח כבוד והשמיעו מחוות ברכה עליזה. הפעמונים צלצלו בכל מגדל. מדורות בערו כל שעות הלילה. גרגורי ה-13, בלוויית הקרדינלים והכמרים שלו, הוביל תהלוכה מרשימה שצעדה על כנסיית סנט לואיס. שבה הקרדינל של לורין זימר את הטדאום, מזמור נוצרי הפותר במילים אלה.
הונפקה מדליה להנצחת הטבח המהולל, תמונה שנמצאת עדיין בוותיקן, שצוירה לכבוד המאורע חגיגי, הציגה את האירועים המרכזיים בטבח בסנט ברטלומאו.
האפיפיור, שהיה לאות להביע הכרת תודה לצ'רלס על התנהגותו המופתית, שלח אליו את שושנת הזהב, שושנה העשויה זהב שקודשה בידי האפיפיור, הנשלחת למדינה או לאדם כאות הוקרה על שירותם לכנסייה. מעל במות הכנסיות ברומא השמיעו מטיפים רהוטים דברי שבח לצ'רלס, לקטרינה ולגוויזס בתור מייסדי החדשים של הכנסייה הקתולית. אותה רוח שעוררה את הטבח בסנט ברטולומאו הובילה גם את אירועי המהפכה. ישוע המשיח הוכרז כמשיח שקר, והזעקה שיצא פה אחד מספתי הכופרים בצרפת הייתה חסלו את, כלומר את המשיח. כפירה בוטה, ניעוד שם אדוני, רישות ומעשי תועבה הלכו יד ביד. והאנשים השפלים והמושחתים ביותר, המפלצות הנוראות ביותר, שביצעו מעשי זוועה, המנוול ורשע, זכו לתהילה ולשבח. באמצעות המעשים והמחוות האלה, חלקו בני האדם לשטן כבוד אלהי. וזאת בזמן שהמשיח, התגלמות האמת, הטהרה, הצדקה והאהבה המסורה, נצלב שוב ושוב. החיה העולה מן התהום, תעשה עמהם מלחמה, תנצח אותם ותהרגם. הכוח הכופר, ששלט בצרפת בימי המהפכה ושלטון הטרור, נלחם בכתבי הקודש במלחמת חורמה שהעולם לא חזה בה מעולם. האספה הלאומית אסרה לימוד והפצת דבר אדוני. עותקים של כתבי הקודש נאספו ונשרפו קבלם ועולם, בלוויית מחוות בוז ולעג. תורת אדוני נרמסה ברגל גסה. מועדי הקודש והמצוות שכוננו בכתבי הקודש בוטלו. השבת השבועית בוטלה, ובמקומה הוקדש כל יום עשירי להוללות וחילול שם שמיים. תבילה וסעודת האדון הוצאו אל מחוץ לחוק. הודעות שנתלו במקומות בולטים בבתי הקברות הכריזו כי המוות הוא שינה נצחית. עירת אדוני שאתה אמורה להיות ראשית חוכמה הלכה והתרחקה מעירת אדוני עד שהפכה לראשית ההבילות. כל טקסי הדת נאסרו חוץ מתקסים שנערכו לכבוד החירות והמדינה.
הבישוף המכהן של פריז הובל אל קדמת הבמה כדי לגלם תפקיד מרכזי בפרסה השערורייתית וחסרת הבושה הגדולה ביותר שבוצע מעולם להיני נציגי האומה.
הוא הובל קדימה בלוויית תהלוכה שלימה כדי להכריז בפני האספה כי הדת שאותה לימד במשך שנים רבות כל כך מהווה מכל בחינה שהיא תחבולה שהומצאה בידי הכמרים, ואין לה כל תימוכים בהיסטוריה או באמת הקדושה. הבישוף התכחש חגיגית ומפורשות לקיומו של ההל של עבודתו הוקדש, והקדיש את חייו מכאן ואילך לחלוק כבוד לחירות, לשוויון, ליושר, להומץ ולמוסריות. הוא הניח על השולחן את אותות הכבוד ועיטורי הבישופות שלו, וזכה לחיבוק לבבי מנשיא האסיפה. מספר כמרים כופרים הלכו בעקבותיו של הבישוף, עשו כמור. יושבי הארץ ישמחו עליהם ויעלזו, וישלחו מנות איש לרהיו, שכן שני הנביאים האלה יחיבו ליושבי הארץ. התגלות י' 10. צרפת הכופרת השתיקה את קולם המוכיח ששני הידי אדוני. דבר אדוני התגולל ברחובות הרע לאחר שנרמס עד מוות, ושוני מצוות ואיסורי אדוני צהלו ושמחו. בני האדם אמרו את פיו של מלך מלכי המלכים קבלם ועולם. בדומה לחוטים בעת העתיקה הם קראו בלעג, איכה ידע האל ויש דעה בעליון? תהילים מעין ג' 11. בעזות מצח נחושה שלא תיאמן, שתכליתה חילול שם שמיים, אמר אחד הכמרים במסדר החדש, אלוהים, אם אתה קיים, קום נקום את חילול שמך. אני מטריס בך, החתם החריש. אינך מהז לשלוח את רעמך. אם כך, מי יוכל להאמין בקיומך? בדברי כפירה אלה, מעדד את התרסתו של פרו, מי אדוני אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל. לא ידעתי את אדוני. שמות ה-2. המן אבל בליבו, הן אלוהים. תהילים י"ד-1. אדוני מכריז בנוגע לאנשים המסלפים את האמת, יבלתם תגלה לכל. טימב ג'-9. אחרי שצרפת זנחה את עבודת האל החי, אשר הוא רם ונישא ושוכן עד, ישעיה נ"ז-15, היא שבה בתוך זמן קצר לעבודת האלילים, באמצעות סגידה מחפירה להילת התבונה בדמותה של אישה מופקרת. זאת בנוכחות האספה הנבחרת של האומה, ובידי הרשויות האזרחיות ומחוקוקיה הבכירים ביותר. ההיסטוריון אומר, אחד הטקסים שנערכו בתקופה מטורפת זו, בולט בכך שהוא ממזג בין אבסורד וכפירה, ואין לו אח ורע. דלתות האספה נפתחו לרווחה ללהקת נגנים, שבראשה צעדו בסך ברוב טקס חברי העירייה, בעודם שרים מזמור שבח לחירות. מלווים אישה המכוסה בצעיף, שסימלה את מושא ההשתחוויה שלהם מרגע זה והילך, שאותה הם כינו הילת התבונה. לאחר שהובה האישה אל הלשכה, ונעמדה לימין הנשיא, הוסר הצעיף, והיא נחשפה לעיני המשתתפים, והכל זיהו אותה כרקדנית הופר הידועה. האספה הלאומית של צרפת חלקה כבוד לאישה זו קבל עם ועולם, כנציגה העולמת ביותר של אילת התבונה שלה סגדו. מצגה מגוחכת וכופרת זו הייתה שיטה מסוימת. השבתה של אילת התבונה לתפקידה והסגידה לה שבו והתחדשו באחווי המדינה במקומות שבהם האזרחים השתוקקו להפגין את שוויונם עם בחירי המהפכה. הנואם שהציג את הסגידה לילת התבונה אמר, הקנאות הדתית המחוקקת איבדה את אחיזתה ופינתה את מקומה לתבונה. זנחנו את מקדשיה. עתה רוח חדשה הופכה בהם.
היום רבבות בני אדם מתכנסים תחת גגותיה הגותיים, שלראשונה מהדדים בכל האמת. שם תחגוג צרפת את הסגידה האמיתית, בזמן שתעבוד את תלת החירות והתבונה.
שם נכונן נדרים חדשים למען הצלחתם וסגסוגם של צבאות הרפובליקה. שם נזנח את עבודת האלילים, חסרי החיים, לטובת סגידה לתבונה. צלם מלא חיים זה, גולת הכותרת של הבריאה. לאחר שההילה הובא אל האסיפה, הנוהם נטל את ידה, פנה אל הנוכחים ואמר, בני תמותה, חילו לראות מהימת הרעמים חסרי העונים של אל שיצרתם בדמיונכם מתוך פחד. מכאן והילך, אל תכירו בשום אלוהות, זולת תהילת התבונה. אני מציע לכם את צלמה הנאצל והטהור ביותר. אם אתם חייבים שיהיו לכם אלילים, עקיבו קורבן אך ורק לאלה זו. השתחוו בפני בית המחוקקים העליון וההצילי של החירות, צעיף התבונה. אחרי שהאלה זכתה בחיבוק מן הנשיא, היא הועלתה על כרכרה מפוארת והובלה בקרב קהל עצום לקתדרלת נוטרדם כדי לתפוס את מקומה של האלוהות. אז רימו על מזבח גבוה וכל הנוכחים סגדו לה. זמן קצר לאחר מכן, עותקים של כתבי הקודש נשרפו בפומבי. החברה העממית של המוזיאון נכנסה להיכל העירייה והכריזה, ויבה לריאזון, יחי ההיגיון. היא נשאה בראש עמוד את שרידיהם השרופים למחצה של כמה ספרים, ביניהם ספרי תפילות נוצריים שכללו פסוקים מן התנ"ך והברית החדשה, אשר כיפרו על כל השטויות שהם גרמו לאנושות לבצע, שנשרפו בשריפה הגדולה, אמר הנשיא. הכנסייה הקתולית הייתה זו שהחלה במלאכה שהאתאיזם מביא לידי סיום. המדיניות של הכנסייה ברומא חוללה את התנאים החברתיים, המדיניים והדתיים שהחישו את חורבנה של צרפת. מחבר שדיבר על זוועות המהפכה אמר, למעשה, יש לזקוף את מעשי הזוועה הללו לכס ולכנסייה. מן הדין ומן הצדק לזקוף אותם לכנסייה הקתולית, אשר הרילה את ליבם של המלכים, כשדיברה בגנות הרפורמציה כאויבת לכס השלטון, כגורם מציס המעורר מחלוקות שיהיו קטלניות לשלום ולהרמוניה השוררים במדינה. הייתה זו רוחה של רומא, שבעזרת אמצעים אלה העניקה השראה למעשי ההחזריות הנוראים ביותר ולדיכוי המחיב ביותר שיצאו מכס השלטון. רוח החירות ליוותה את כתבי הקודש. בכל מקום שבו התקבלה הבשורה, ליבם ושכלם של בני האנוש התעוררו, והם החלו לשבור את הכבלים שכבלו אותם כעבדים נרצעים של הבורות, הרוע והאמונות התפילות. הם החלו לחשוב ולנהוג כבני אדם. המלכים חזו בכך ורעדו מפחד שמא יובדו את שלטונם מיריץ. רומא מיהרה לשלב את פחדיהם. האפיפיור אמר לשליט צרפת ב-1525, הטירוף הזה, הפרוטסטנטיות, לא רק יהרוס את הדת, אלא גם את כל הרשויות, היחוסים, החוקים, המוסדות והדרגות הבחירות. כמה שנים מאוחר יותר, קומר מנכבדי הכמורה הזהיר את המלך. אם בחפצך לשמר את זכויותיך השלטוניות, ולשמור שהאומות ימשיכו להיכנע לך בשקט ובשלווה, הגן באומץ על האמונה הקתולית, והכנע את כל אויביה מכוח הזרוע. התיאולוגים פנו אל ליבם של בני העם, שהיה גדוש באמונות תפילות, כאשר הכריזו כי הדוקטרינה הפרוטסטנטית מפתה את בני האדם ברעיונות חדשניים ובאיוולת. היא גוזלת מן המלך את האהבה והמסירות של נתיניו, והורסת הן את הכנסייה והן את המדינה. בדרך זו הצליחה רומא להסיט את צרפת ולגרום לה לצאת נגד הרפורמציה. חרב הרדיפות נשלפה מנדנה בצרפת לראשונה, כדי לשמר את המלוכה ומעמד האצילים, ולקיים ולעקוף את החוקים. שליטי הארץ לא יכלו לחזות מראש בתוצאותיה של המדיניות הגורלית הזו. תורת כתבי הקודש נוטעת בשכלם ובליבם של בני האדם את עקרונות הצדק, המתינות, האמת, השוויון והחסד. הם אבן הפינה לסגסוגה של אומה. צדקה תרומם גוי. לפיכך, בצדקה יקום כיסא. משלי י"ד 34 ט"ז 12. והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם, שהיה ל"ב 17. מי שמציית לתורת אדוני יכבד באמת ובתמים את חוקי ארצו ויציית להם. מי שירא את אלוהים יכבד את המלך כל עוד הוא נוהג בצדק ועל פי החוק. אולם צרפת האומללה אסרה הלימוד והפצה של כתבי הקודש והוציאה את חסידיהם אל מחוץ לחוק. 100 אחרי 100 אנשי עקרונות ויושרה, אנשים בעלי שכל חד ועוצמה מוסרית, שעזרו אומץ והודו באמונותיהם ובדתם, כדי לסבול למען האמת, במשך דורות. אנשים אלה עבדו בפרך בספינות עבדים, כיפרו את חייהם על המוקד, או נמקו בצינוק. רבבות בני אדם נסו על חייהם, ומצב זה נמשך 250 שנה מראשית הרפורמציה. במהלך תקופה ממושכת זו, כמעט שלא היה דור של בני צרפת שלא ראה את תלמידי הבשורה נמלטים מחמת הזעם המטורפת של רודפיהם, ונוטלים עמם את שכלם החד, את האומנויות היפות, את החריצות, השקדנות והסדר שלהם, שבהם בדרך כלל הצטיינו באופן בולט, וזאת כדי להעשיר את הארץ שבה מצאו מקלט. במידה שבהם העשירו את הארצות הללו במתנותיהם ובכישוריהם הטובים, הם רוקנו את ארצם מהם. אילו כל מה שצרפת הפסידה היה נשאר בה, אילו במהלך 300 השנים הללו היו כישרונותיהם ומיומנויותיהם היצרניים של הגולים מטפחים ומעשירים את אדמתה. אילו במהלך 300 השנים הללו היה כישרונם האומנותי משדרג את תעשיותיה. אילו במהלך 300 השנים הללו היו היצירתיות וכושר הניתוח שלהם מעשירים את הספרות ומטפחים את המדע שלה. אילו חוכמתם הייתה מנחה את מועצותיה, אילו גבורתם ואומץ ליבם היו נרתמים למלחמותיה, אילו הצדק וההגינות שלהם היו מסייעים בחקיקת חוקיה, אילו האמונה של כתבי הקודש הייתה מחזקת את שכלם של אזרחיה ומושלת במצפונם, איזו תהילה מזירה הייתה עופפת את צרפת בעת ההיא. איזו מדינה כבירה, משגשגת ומאושרת, מופת לכל העמים, יכלה צרפת להיות. הקנאות דתית עיוורת ונטולת חמלה הבריחה מאדמתה כל מורה צדק, כל לוחם הדוגל בצדק ובאמונה, כל מגן אמיתי של הכס. לאלה שביקשו להפוך את ארצם מפורסמת ומהוללת בעולם כולו, נאמר, בחרו את עונשכם, מוקד או גלות. לבסוף, חורבנה של המדינה הושלם. לא נותר בה שום מצפון שניתן להוציאו אל מחוץ לחוק. לא נותרה בה שום אמונה שניתן לקחתה אל המוקד. לא נותרה בה שום פטריוטיות שניתן לגרשה לגלות. התוצאה הנוראה של כל המעשים המחפירים האלה הייתה המהפכה על כל זוותיה. לאחר בריחתם של ההוגונוטים, ירדה על צרפת הידרדרות כוללת. ערים יצרניות ומשגשגות התנוונו. מחוזות פוריים שבו למצבם המקורי. מדברות שוממים. קהות חושים והידרדרות מוסרית באו בעקבות תקופה של התקדמות בלתי רגילה. פריז הפכה לבית המחוי ענקי. מעריכים שכאשר פרצה מהפכה, 200,000 קבצנים פשטו יד וביקשו נדבה מן המלך. היחידים ששגשגו במדינה הנרכבת היו הישועים, אשר משלו ביד קשה ובזרוע נטויה, והטילו את חיטתם על הכנסיות, בתי הספר, בתי הכלא וספינות העבדים. הבשורה יכלה להמציא לפריז את הפתרון לבעיותיה הפוליטיות והחברתיות, שאנשי הכמורה שלה, מלכה ומחוקקיה, לא הצליחו לפתור, אשר גרמו לבסוף למדינה לשקוע באנרכיה והרס. אולם, תחת שליטתה של הכנסייה הקתולית, איבד העם את הלקחים המאלפים של המושיע, על הקרבה העצמית והאהבה נטולת אנוכיות. הכנסייה הדריכה אותם לזנוח את חיי ההתכחשות העצמית למען הזולת. העשירים לא שמעו שום תוכחה על כך שהנדקו את העניים, והעניים לא מצאו שום סעד לשיעבודם ולהשפלתם. אנוכיותם של בעלי השררה והממון הלכה והתעצמה, ונעשתה בוטה ומעיקה יותר. במשך מאות בשנים, תאוות הבצע וחיי העוללות של האצילים הביאו לדיכוי הולך וגובר של האיכרים ולסחיטתם. העשירים עשו עוול לעניים, והעניים שנו את העשירים. במחוזות רבים, בעלי האחוזות והקרקעות היו האצילים, ואילו האיכרים והפועלים היו חוכרי האדמות. הם היו נתונים לחסדי בעלי הבית שלהם, ונאלצו להיענות לדרישותיהם המופרזות. עול מימון הכנסייה והמדינה נפל על מעמד הביניים והמעמדות הנמוכים, אשר שילמו מיסים כבדים לרשויות האזרחיות ולאנשי הכמורה. הנאותיהם של האצילים נחשבו לחוק העליון ביותר. לדידם, החוואים והעיקרים יכלו לגבוה ברעב. בני העם נאלצו להתחשב בכל צעד שנטלו ברצונו הבלעדי של בעל הקרקע. חייהם של עובדי האדמה היו חיי עמל בלתי פוסק ואומללות מתמשכת ללא שום הקלה. אם אי פעם מהזו להציג את תלונותיהם, הם זכו לבוז ולסירוב עיקש. בתי המשפט צידדו תמיד באצילים ולא בעיקרים. השופטים ששמם יצא לשמצה קיבלו שוחד ועיתו את הדין. גחמת הלב הפעוטה ביותר של האצולה גובתה על ידי החוק. והכל בזכות שיטה זו ששחיתות אוניברסלית. מן המיסים שנגבו בשחיתה מפשוטי העם, באמצעות בעלי הנכסים ואנשי הכמורה, פחות ממחצית הסכום הגיע לאוצר המדינה או לאוצר הכנסייה. יתרת הכסף בוזבזה על תענוגות ועוללות. האנשים שרוששו את נתיניהם וסחיריהם היו בעצמם פטורים מתשלום מיסים וזכאים על פי חוק ולפי הנוהג לכל המינויים וההטבות של המדינה. המעמדות הגבוהים המיוחסים מנו 150 אלף נפש, וכדי לספק את תענוגותיהם, מיליוני בני אדם נידונו לחיי השפלה וחוסר תקווה. המלך ואנשי החצר התמכרו לחיי מותרות ובזבוז. בין המושלים לעם שרר אמון קלוש בלבד. כל חוקי ותקנות הממשל נחשדו כחורשי רעה והנוכיים. לואי ה-15 ישב על הכס במשך למעלה מחצי מאה לפני תחילת המהפכה. אפילו בזמנים קשים אלה הוא התפרסם כמלך עצלן, קל דעת, נהנתן ותאוותני. כשהאריסטוקרטיה אכזרית ומושחתת, המעמדות הנמוכים מרוששים. אוצר מדינה מדולדל והעם מתוסכל וזוהם. אין צורך בעין נבואית כדי לראות את ההתפרצות הנוראה הממשמשת ובאה. על האזהרות שישמעו יועצי מלך, הוא נהג להשיב. נסו לגרום למצב העניינים להישאר על כנו כל עוד אני חי. אחריי המבול. כל הניסיונות להראות למלך את נחיצותה של רפורמה דתית עלו בתוהו. הוא ראה את הרעות החולות שפשו בכנסייה ובמדינה, אך לא היה לו את האומץ ואת הכוח להתמודד איתן. הגורל אמר שציפה לצרפת תואר באופן נאמן בתשובתו האנוכית והאטומה. אחריי המבול. הכנסייה הקתולית שניסתה לעורר את קינת המלכים והמעמדות העליונים השליטים השפיע עליהם להמשיך לשעבד את העם, מתוך ידיעה שהדבר יחליש את המדינה, וכך יעלה בידה ללכוד הן את השליטים והן את העם ולשעבדם. בעזרת מדיניות מרחיקת ריאות, הבינה הכנסייה הקתולית שכדי לשעבד את בני האדם בצורה יעילה, עליה לקבול את נשמותיהם משלשלהות. שהדרך הבטוחה ביותר למנוע את בריחתם, היא לשלול את יכולתם לחיות חיי חירות. ההשחתה המוסרית הייתה חמורה ונוראה בהרבה מן הסבל הפיזי שנבע ממדיניות הכנסייה. העם, שכתבי הקודש נשללו ממנו, והוא הופקר לתורות שהפיצו קנאות עיוורת והנוכיות, היה כה אפוף בורות ואמונות תפילות ושקוע ברוע, ולכן לא היה קשיר לקיים ממשל עצמי. אך ההשלכות של מזימותיה ופועלה של הכנסייה הקתולית היו שונות בתכלית השינוי מכל תכנוניה. במקום לגרום להמונים להשתעבד לדוגמות שלה מתוך קנייה עיוורת, היא גרמה להם להפוך לכופרים ומהפכנים. הם בזו לדת הקתולית וראו בה תחבלנות של הכמורה. הם ראו באנשי הכמורה מי שמעורבים בדיכוי שלהם. האל היחיד שהם הכירו היה האל של רומא. משנתה של רומא הייתה האמונה היחידה שלהם. הם ראו בתאוות הבצע ובאכזריות שלה פרי טבעי וקשר שנבע מתורת כתבי הקודש, ולכן מעשו בכתבי הקודש. רומא הצגה את תופיו של אלוהים באורח מטה וסילפה את מצוותיו. לפיכך בני האדם מעשו הם באלוהים והם בכתבי הקודש. רומא דרשה מחסידיה אמונה עיוורת בדוגמות שלה, שהוששו כביכול בכתבי הקודש. בתגובה, ולטר ועמיתיו פנו עורף לדבר אדוני, והפיצו בכל מקום את רעל הכפירה. רומא שחקה עד דק את העם תחת מגף הברזל שלה. עתה, ההמונים המושפלים והמעונים, שהפכו לאכזריים, התירו כל רסן כדי להיחלץ מעריצותה. מרוב זעמם על ההונאה המתוחכמת והנוצצת, שהם חלקו לכבוד זמן רב כל כך, הם עשו הן באמת והן בשקר. ובעודם מבלבלים בין חירות להפקרות, סמכו העבדים והתענגו על החירות המדומה שלהם. בתחילת המהפכה זכה העם בהסכמת המלך בייצוג גדול יותר מזה של האצילים והכמורה יחדיו. וכך, הכוח היה עתה בידיהם, אך הם לא הוכשרו להשתמש בו בחוכמה ובמתינות. מתוך להיטותם לתקן את העוולות שנעשו להם, הם החליטו להירתם לשיקום החברה. ההמון הזוהם, שמוחו היה חדור מרירות וזיכרונות כואבים של העוול הממושך שנעשה לו, היה נחוש בדעתו לחולל מהפכה ולהפוך על פיהן את המצוקה והאומללות שהפכו בלתי נסבלות, ולהתנקם במי שהמיתו עליהם את צבלותיהם. המדוכאים איבדו את הלקח שלמדו תחת השלטון העריץ, והוציאו אותו לפועל כשהפכו למשעבדיהם של אלה ששיעבדו אותם. צרפת האומללה קצרה בדמים את הקציר שהיא עצמה זרה במו ידיה. נוראות היו התוצאות של כניעתה לכוחה המשעבד של רומא. במקום שבו צרפת הקימה את המוקד הראשון, בראשית הרפורמציה, בעידודה של הכנסייה הקתולית, שם הציבה המהפכה את הגלויוטינה הראשונה שלה. במקום שבו, במאה ה-16, נשרפו על המוקד הקדושים המעונים הראשונים, שדבקו באמונה הפרוטסטנטית, נערפו ראשיהם של הקורבנות הראשונים, תחת הגיליוטינה במאה ה-18. כשצרפת מעשה בבשורה, שיכלה להביא למזור, היא פתחה את הדלת לכפירה ולחורבן. כשרסם מצוות תורת אדוני הושלך הצידה, התברר שהחוקים שנחקקו ביד אדם אינם מספיקים כדי לעצור את הגל הגוהה של התאווה האנושית. כתוצאה מכך, האומה כולה נסחפה למרד ואנרכיה. המלחמה בכתבי הקודש פתחה עידן שצוין בהיסטוריה העולמית כשלטון הטרור. השלווה והאושר גורשו מבתיהם ומלביבותיהם של בני האדם. איש לא היה בטוח וחופשי מדאגה. מי שנחל ניצחון היום, נחשד בירושה למחורת. חמאס ותאווה משלו בכיפה. המלך, אנשי הכמורה והאצילים נאלצו להשלים עם מעשי האכזריות של העם המשולב, המטורף מזעם. צמא העם לנקמה רק התעצם באמצעות ההוצאה להורג של המלך, ואלה שגזרו את מותו הלכו במהרה בעקבותיו של הגרדום. הוחלט על טבח כללי של כל מי שנחשד בהסתייגות מן המהפכה. מתי הכלא היו עמוסים. בשלב מסוים, התפוסה הגיעה למעל 200,000 אסירים. הרי הממלכה נמלאו מחזות זוועה. קבוצה אחת של מהפכנים נלחמה בקבוצה אחרת, וצרפת הפכה לשדה קרב ענקי של המוני לוחמים יריבים שהונו בידי חמת זעם ולהט נקם. בפריז פרצו מהומות, בזו אחר זו, והאזרחים נחלקו לסיעות שונות, שדומה היה שהן נחושות אך ורק להשמיד זו את זו. מה שתרם לאומללות הכללית היה מעורבותה של צרפת במלחמה הממושכת וההרסנית כנגד הכוחות הגדולים של אירופה. המדינה כמעט פשטה את הרגל. חיילי צבאותיה זעקו במחאה על הפיגור בשכרם. הפריזאים גברו ברעב, אזורי הכפר הפכו לשממה בידי שודדים, והתרבות כמעט נעלמה בשל האנרכיה וההפקרות שפשו בכל. העם למד טוב מדי את לקחי האכזריות והעינויים שלימדה אותו הכנסייה הקתולית בשקדנות כה רבה. יום הנקם הגיע לבסוף. עתה לא היו אלה תלמידי ישוע שהושלחו לצינוק ונגררו אל המוקד. בעבר הרחוק הם היו אלה שהומתו או גורשו. רומא חסכת הרחמים חשה עתה בכוחם הקטלני של אלה שהיא הכשירה להתענג על שפיכות דמים. הדוגמה המופתית של הרדיפות שהכמורה בצרפת הפגינה במשך מאות בשנים חזרה אליה והקטה במכה ניצחת בעוצמה בלתי רגילה. הגרדומים העדימו מדם הכמרים, ספינות העבדים ובתי הכלא, שבעבר היו מלאים עד אפס מקום, והוגונותים התמלו עכשיו ברודפיהם. הכמרים הקתולים שנעזקו לספסל בספינת העבדים וחתרו ללא הרף בעזרת משות, חוו עתה את כל המחובים שכנסייתה מטילה בקלות רבה כל כך על הכופרים העדינים. או אז באו הימים שבהם החוקים הברבריים ביותר נעקפו בידי בתי הדין הברבריים ביותר. כשאיש לא יכול היה לברך את שכיניו בברכת שלום או לשאת את תפילותיו, בלי להסתכן בביצוע פשע שדינו מוות. כשמרגלים עברו בכל פינה, כשהגיליוטינה עבדה שעות ארוכות ומפרחות מדי בוקר. כשבתי הכלא התמלאו עד אפס מקום, בדיוק כמו ספינות העבדים. כשהתעלות הזרימו דם אל נהר הסי. בזמן שהגלות עמוסות, הסיעו את האסירים מדי יום אל אובדנם דרך רחובות פריז. הנציבים שנשלחו בידי האספה השלטת אל המשרדים שבמחוזותיה התעוללו בפזרנות ובאכזריות כה גדולה, שאפילו עיר הבירה לא ראתה כמותה. מבחינתם, לא היה די בלהב הגיליוטינה, ולכן שורות ארוכות של אסירים נקצרו במטח יריות אחד. חורים חוררו לתחתיות של ספינות עמוסות. ליון הפכה למדבר. בארס, האסירים לא זכו אפילו במיטת החסד האכזרית של מוות מהיר. לאורך הלואר, מסמור עד לים, להקות גדולות של עורבים ועופות דורסים אחרים חגיגו על הגוויות ההירומות שנזרו יחדיו בחיבוק זוועתי. אף טיפת חמלה לא הורפה על איש, ללא קשר למגדר או לגיל. מעריכים כמספרם של הנערים והנערות, בני ה-17, שנרצחו בידי ממשלת אדמים הניתבת, הגיע למאות. תינוקות נקרעו מחזי אמותיהן והורקו בחניתות לאורך שורות היעקובינים. בתוך 10 שנים בלבד, מיליוני בני אדם קיפחו את חייהם. כל הדברים האלה היו בדיוק מה שהשטן השתוקק לו. הוא עמל במשך מאות בשנים כדי להשיג את התוצאה הזו. מדיניותו היא הונאה מתחילתה ועד סופה, ותכליתו הנחושה היא להמיט צער, איסורים וחורבן על בני האדם, להשחית ולטמא את מלאכתו הטובה של אלוהים, לקלקל את תוכניות החסד והאהבה של אלוהים, ובכך לעורר צער רב בשמיים. ואז, באמצעות אומנות ההטייה שלו, הוא מעבר את עיניהם של בני האדם, ומנחה אותם להטיל על אלוהים את האשמה בפועלו שלו, כאילו שכל האומללות והסבל האלה נובעים מתוכניתו של הבורא. בדומה, כאשר האנשים שהושפלו ועברו התעללות אכזרית, בידי כוחו האכזר, משיגים את חירותם, ומהיץ בהם להמשיך במעשי הזוועה והאכזריות. או אז, תמונת ההפקרות, חסרת רסן, מוצגת בידי רודנים ומשעבדים, כהמחשה לתוצאותיה של החירות. כשהשקר נחשף בתלבושת אחת, השטן מסווה אותו באדרת אחרת, והמוני בני אדם מקבלים אותה באותה לאיתות כפי שקיבלו את השקר הראשון. כשבני האדם מגלים כי הדת הקתולית היא שקרית, והשטן רואה שלא יוכל עוד להשתמש בה כדי לגרום להם לחלל את תורת אדוני, הוא דוחק בהם לראות בכל הדתות שקר, ובכתבי הקודש, אגדה ותו לא. ואחרי שהם פונים עורף למצוות אדוני, הם מתמכרים לחטאים חסרי רסן. השקר הגורלי שהמיט צער ומחבים כאלה על תושבי צרפת, היה ההתעלמות מן האמת הכבירה. חירות אמיתית נמצאת בחוקים ובאיסורים של תורת אדוני. אדוני הכריז, לו הקשבת למצוותיי, או יהי כנהר שלומך, וצדקתך כגלי הים. אין שלום, אמר אדוני לרשעים, ושומע לי, ישכון בטח, ושענן מפחד רעה. ישעיה ממחת, 18-22, משלי א' 33. אתאיסטים וכופרים מוקיעים את דבר אדוני ומתנגדים לו. אך התוצאות של השפעתה מוכיחות כי רווחת האדם תלויה בציותו למצוות אדוני. מי שמסרב לקרוא את הלקח בספרו של אלוהים, מוזמן לקרוא אותו בתולדות העמים. כשהשטן פעל באמצעות הכנסייה הקתולית כדי לגרום לבני האדם להמרות את פי אדוני, כלי המשחית שהשתמש בו הוסתר, ופועלו הוסווה בצורה כה מושלמת, שההשפלה והאומללות שהוא המית לא נחשבו כפרי הבאושים של החטא. אולם, רוח אלוהים פעלה בעוצמה כה רבה נגד כוחו וריסנה אותו, עד שמטרתו לא התגשמה במלואה. העם לא גילה את הסיבה לתוצאות המרות האלה, ואת המקור לצרותיו, אך במהפכה, תורת אדוני בוטלה באופן פומבי בידי האספה הלאומית. בשלטון הטרור שבא לאחר מכן, הכל יכלו לראות את דרך הפעולה שסיבה ותוצאה. כשצרפת הכריזה קבל עם ועולם על איסור הלימוד וההפצה של כתבי הקודש, אנשים רעים ורוחות אפילות סמכו על השגת המטרה שאליה נחשפו זמן רב. ממלכה המשוחררת מכבלי תורת אדוני. משום שעושי הרעה לא נענשו מיידית על מעשיהם הרעים. לפיכך, מלא לב בני האדם בהם לעשות רע. קהלת ח' 11-13. אולם, חילול תורת צדק כה ישרה והוגנת, חייב להסתיים באומללות ובחורבן. על אף שבני האדם לא נענשו מיידית על חטאיהם, אף על פי כן, רשותם המיטה עליהם את אובדנם. מאות שנים של כפירה ופשע עצרו זעם שהתפרק ביום הנקם. כשסיעת אבונה מתמלה, אלה שתיעבו את אדוני ובזו לו, למדו מאוחר מדי כי דבר נורא הוא להתיש את סבלנותו של אדוני עד שהיא פוקעת. רוח אדוני המרסנת, הבולמת את כוחו האכזר של השטן, הוסרה במידה רבה, והשטן, שהתענוג היחיד שלו הוא לחזות בהומללותם של בני האדם, הורשה לבצע את רצונו. מי שבחר לפעול בשירות המהפכה, נותר לקצור את פירותיה הבאושים, עד שהארץ מלא פשעים מחרידים כל כך, שלא ניתן להעלותם על הנייר. מאזורי הכפר הארוסים ומנערים החריבות עלתה זעקה נוראה, זעקה של איסורים מרים ביותר. סופה תזדעזעה כאילו הוקטה ברעידת אדמה. האמונה, החוק, הסדר החברתי, המשפחה, המדינה והכנסייה, כולם הוקעו עד עפר בידי היד הכופרת שהונפה נגד תורת אדוני. אמת דיבר החכם באדם כשאמר, כי רשותם של הרשעים תביא למפלתם. וגם כשאמר, אשר חוטא עושה רע מעט, מאה פעמים. הוא מעריך לו, כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האלוהים אשר יראו מלפניו, וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים, כצל אשר איננו ירא מלפני אלוהים. קהלת ח' 11-13. תחת כיסנו דעת ויראת אדוני לא בחרו, ויאכלו מפרי דרכם וממועצותיהם יסבאו. משלי א', 29-31. עדי אדוני הנאמנים שנרצחו בידי הכוח הכופר שעלה מן התהום לא ימשיכו לשתוק לאורך זמן. אחרי 3.5 ימים באה בהם רוח חיים מאת האלוהים. הם קמו על רגליהם ופחד גדול נפל על רועיהם. ההתגלות י' 11. בשנת 1793, הצו שאסר הלימוד, החזקת והפצת כתבי הקודש, כונן באספה הלאומית של צרפת. לאחר 3.5 שנים, עברה החלטה שביטלה את הצו והבטיחה סובלנות לגבי כתבי הקודש. היא התקבלה בידי אותו גוף מחוקק. העולם עמל מזועזע מחומרת האשמה שנבע ממעיסת דבר אדוני הקדוש. ובני האדם זיהו את נחיצות האמונה באלוהים ובדברו כתשתית למעשי חסד ולמוסריות. אדוני אמר, את מי חירבת וגידבת, ועל מי הרמות הכל, ותישא מרום עיניך אל קדוש ישראל. ישעיה ל"ז 23. לכן, הנני מודיעם בפעם הזאת, הודיעם את ידי ואת גבורתי, וידעו כשמי אדוני, ירמיית את זיין 21. עוד בהקשר לשני העדים, מכריז הנביא, כי אז שמעו קול גדול מן השמיים, אומר להם, עלו הנה, והם עלו בענן השמיימה לעיני אויביהם. ההתגלות י' 12. צופת נלחמה בשני הדי אדוני, לפיכך הם זכו לכבוד רב, כפי שלא זכו לו מעולם. ב-1804 הוקמה החברה הבריטית לכתבי הקודש. בעקבותיה קמו על אדמת אירופה ארגונים דומים, בעלי סניפים רבים. ב-1816, נוסדה החברה האמריקנית לכתבי הקודש. כשנוסדה החברה הבריטית, כתבי הקודש הודפסו והופצו ב-50 שפות. מאז הם תורגמו ללמעלה מ-200 שפות וניבים. ב-50 השנה, לפני 1792, פועלן של משלחות ביסור בארצות הניכר לא זכה לתשומת לב רבה. לא נוסדו חברות ביסור חדשות, והיו אך ורק כנסיות ספורות שעשו מאמץ כלשהו כדי להפיץ את הנצרות בארצות האליליות. אך בשלהי המאה ה-18 התחולל מהפך כביר. בני האדם נכזבו מתוצאות הרציונליזם והבינו את הצורך בהתגלות אלוהית ובאמונה שניתן לחוותה באופן אישי. מאז ואילך פועלם של מבשרים ומשלחות ביסור ברחבי העולם הלך וצבר תאוצה חסרת תקדים. השיפורים שחלו בשיטות ההדפסה ובמכונות הדפוס נתנו תנופה למלאכת הפצת כתבי הקודש. אמצעי התקשורת בין ארצות התבל התרבו, המחסומים הישנים של דעות קדומות ותחושת לאומנות התמוטטו, והאפיפיור ברומא גיבל את סמכותו החילונית. כל התמורות הללו סללו את הדרך להפצת דבר אדוני. במשך שנים רבות, כתבי הקודש נמכרו ברחובות רומא ללא הפרעה. עתה, הם הופצו בכל מקום מיושב ברחבי התבל. ולטר הכופר אמר פעם ברברבנות, עייפתי מלשמוע אנשים השווים ואומרים שהנצרות נוסדה בידי 12 איש. אני אוכיח שדי באדם אחד כדי לשים קץ לנצרות. מאות שנים חלפו מאז מותו. מיליוני בני אדם התגייסו למלחמה בכתבי הקודש. ואולם, לא רק שכתבי הקודש לא הושמדו, בכל מקום שבו היו 100 עותקים של כתבי הקודש, בימי ולטר, יש היום 100,000 עותקים. כן, 100,000 עותקים של דבר אדוני. אחד ממתקני הדת הקדומים אמר בהקשר לקהילה המשיחית, כתבי הקודש הם סדן הנשחק בידי פטישים רבים. אדוני הכריז, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. בכל לשון תקום איתך למשפט, תרשיעי. ישעיה נ"ד 17. דבר אלוהינו יקום לעולם. נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. ישעיה מ"ם 8, תהילים קי"א 7-8. כל דבר שנבנה בסמכות אנוש, ימות. אך הדבר שיתבסס על הסלע האיתן של דבר אדוני הנצחי, יעמוד לעד.